רבותיי, אנחנו נמשיך בפרק השני באורות התשובה. אני רוצה לחזור על עיקרי הדברים ונמשיך הלאה. קודם כל למדנו שמשך זמנה של התשובה מופיע בשתי אופנים. באופן האחד זה באופן פתאומי. באופן השני באופן הדרגתי. ואמרנו מה ההבדל בין תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. ועוד שבתשובה פתאומית שאדם זוכה לה, במידה והוא זוכה לה, אז זה התערותא דלעילא, דהיינו, זה הופעה אלוקית. מסיבות שאנחנו לא יודעים מדוע, אבל אלוקים מאיר את נשמתו של אותו אדם שזוכה לתשובה פתאומית. ומשל למה הדבר הדומה? ליציאת מצרים. גם ביציאת מצרים, העם היה פסיבי, הוא לא היה אקטיבי, הוא לא היה פעיל, אלא הייתה התקפה אלוקית מהשמיים. ובמעמד הר סיני גם אותו דבר, אנחנו ישבנו במעמד הר סיני והייתה נקרו השמיים וראינו מראות אלוקים, וזה היה מלמעלה למטה. בלשון שלנו זה התערות הדילה, כן, איזושהי סיבה שאנחנו לא מבינים אותה בדיוק, אבל זאת עובדה. לפעמים אדם חל בו מהפך, הוא לא יכול להצביע על סיבה מיוחדת כזאת או אחרת, ונשמתו מוארת, פתאום הוא רואה איך שכל הרע נהפך לטוב, שכל הירידות היו לעליות, שכל הצער נהפך לשמחה, הכל מתהפך. למה? שאלו את מי? מי שאמר והיה העולם. הוא מנהל, לפעמים הוא מתגלה בצורה כזו שבאופן פתאומי. לפתע יבוא האדון להיכלו. גם לעתיד לבוא אומרים, היום אנחנו בתקופה, יש יציאת מצרים, שזה דבר פתאומי, דבר, כל העניין של יציאת מצרים זה באמת חיפזון ומהירות, למה אוכלים מצה בליל הסדר? ללמד אותנו שעם ישראל יצא במהירות עצומה, שלא הספיקה בצק להחמיץ, וכבר יצאו מחושך לאור, מעבדות לחירות, הכל התאפר בפעם אחת. לכן זה נקרא לחם האמונה. המצה נקראת לחם האמונה. למה לחם האמונה? כי אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא מסדר את הכל, משנה את הכל בצורה בלתי טבעית. הכל כאן פעם אחת משתנה. זה נקרא לחם האמונה. זאת אומרת, שאנחנו אוכלים מצה זו, מדוע אנחנו אוכלים? משום שלא הספיק בצקם להחמיץ, ואופ, הכל התהפך. זה נקרא תשובה פתאומית. זה נקרא התערבות של הבורא בתוך הבריאה, שלנו אין שליטה על הדבר. זה צד אחד. צד השני, זה התשובה הדרגתית שאנחנו פעילים. אם אין אני לי, מי? מי? מי לי? אתה תופס את הגורל שלך בחיים, בידיים שלך. אתה מנהיג את עצמך. אתה מקבל, כמו דיברנו שעור קודם, החלטה אסטרטגית. אני רוצה לשנות את חיי. אני רוצה להשתנות. לוקח את התיק, בא למכון מאיר. זה תשובה הדרגתית. ואתה יודע שזה מהלך, שהוא מהלך ארוך, ארוך טווח. הוא דורש תיקון המידות, תיקון המעשים, תיקון, 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 תיקון. עולם התיקונים זה נקרא. לתקן, 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 אבל זה תלוי בך, הדבר הזה. לא שהשם לא עוזר לך, אבל קודם כל זה תלוי בך. אנחנו קוראים לזה בלשון שלנו היום, חינוך. החינוך, אחריות מוטלת על מי? על האדם עצמו. אם זה האדם מחנך את עצמו, אם האדם מחנך את ילדיו ואת אחרים, וזה תהליך הדרגתי, לאט לאט, אדם לאט לאט משתנה, ועד לכאן למדנו בשיעורים, בפעמים הקודמות. כן.
התשובה הפתאומית זה לא, זאת אומרת, אולי איזשהו מצב שאדם מגיע למצב שהוא עלייה של רגש מסוים, שבסופו של דבר הוא גם יכול, זאת אומרת, התכונות אופי יכולות לשנות באופן מהותי, באופן פתאומי.
התשובה, זה רגש, כמובן, פתאום הוא רואה את העולם בעין לגמרי אחרת. אבל מקור הדבר הזה זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. זה לא מתחיל מההחלטות שלך.
הוא יכול לעשות שינוי אמיתי.
ודאי, איזו שאלה. שאלה מה הוא עושה עם ה... עם ה... כמו יציאת מצרים. היינו ביציאת מצרים. יצאנו ממצרים, לא נשארנו במצרים. נכון, זה היה קשה, זה היה דבר פשוט. כל פעם העם התגעגע במדבר, אולי נחזור למצרים, שם נאכל את האבטיחים והקישואים ואת כל... גם היום בעל תשובה, שהייתה לו תשובה פתאומית, איזו הערה כזו, איזו שינוי כזה, הוא מתגעגע לפעמים, אולי נחזור למה שהייתי פעם, כי קשה לו להתמודד עם המורכבות הזאת של מצד אחד אור גדול, מצד שני גם נפילות לא קטנות בדבר הזה. בכלל, כל יציאת מצרים והליכה במדבר וכל זה, חז"ל ממשילים את זה ללידה. עם ישראל נולד במצרים. והלידה זה דבר משמח מאוד, נכון? תארו לעצמכם שאתם עוברים. תדמיינו לעצמכם שכל אחד מאיתנו עובר. בואו נראה מה קורה לעובר שיוצא לאוויר העולם. מצד אחד הוא יוצא מחושך לאור. ממצב שהוא... מצד אחד הוא יוצא מחושך לאור, אבל מצד שני הוא מתחיל לפקוט. התינוק, למה? עד היום הוא היה תלותי לחלוטין, הכל סופק לו מהאימא, החמצן, האוכל, הכל. פתאום צריך לנשום לבד. כבר לא פשוט. עם ישראל שיצא ממצרים 40 שנה הלך במדבר, אבל היה מבחינת בייבי, תינוק תלותי. המן ירד מן השמיים, המים באו לו בנס, הצל בל, הכל בניסים, הכל, הוא לא התאמץ הרבה. וגם אז היו לו המון קשיים של מתלוננים וכל הדברים האלה. משל לאדם, זה אותו דבר. אדם נולד. אז בהתחלה, כשהוא נולד, אור לו, כולם שמחים. הוא אמנם קצת בוכה התינוק. הוא מגיע לעולמו של הקדוש ברוך הוא, והילד הוא תלותי, הוא תינוק, בקושי הוא לא יכול להתהפך מצד אל צד שהוא תינוק בכלל. ולהיות תלותי זה לא דבר בריא דרך כלל. וככה אנחנו הולכים כמה שנים, וכל החינוך בנוי על זה שתהיה עצמאי. העמידו תלמידים הרבה, שהתלמידים יעמדו על הרגליים. אבל התהליך הוא מורכב, הוא לא פשוט, ממצב תלותי לחלוטין למצב שזה. אותו דבר, התשובה הפתאומית. פתאום איזה הערה, זכית לאיזה משהו, אתה מתלהב, כל זה. אחר כך בא החושך, ואתה תלוי בחוויה. ואדם שתלוי בחוויה, וכשאין לו את החוויה הוא מצטער. וחושך לו, ולא טוב לו, וכל זה. ואז הוא עובר משברים לא קטנים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, כמו אהבה נכזבת. כשאדם אוהב הוא מאושר, אבל מה קורה כשפתאום נגמרת לה אהבה? וואו, בדיכאון גדול. הוא מתגעגע למציאות הזאת של האהבה, פתאום אין לו את האהבה הזאת, שהיא מהירה את נשמתו. ואז הוא צריך להתמודד עם משברים כאלה וקטנים. אתה צודק. זאת אומרת, אדם שיש לו תשובה פתאומית, אז יש לו הרבה 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 עבודה אחרי זה בשביל לתקן את
ה... לא,
ודאי, הוא עובר מתשובה פתאומית לתשובה הדרגתית. אני אמרתי בשיעור הקודם שלפעמים באים לכאן החבר'ה שהיו בכל מיני קורסים לקבלה, קראו את הזוהר הקדוש, היום זה ככה עדיין במודה, יש כאלה שהולכים לכל מיני חוגים, למיסטיקה, לדברים כאלה, ושם יש להם פטנטים לאנשים האלה איך להעיר את הנשמה. יש להם פרוז'קטורים כאלה, הם חוטפים פלאשים כאלה בנשמה, והם מוארים. אבל כמה זמן אפשר להיות תחת פרוז'קטור, סנדר להם את הנשמה? ופתאום הם מרגישים חסרי עונים, באיזה חושך, באיזה חשיכה, באיזה בלבול נורא והיון לפעמים. אז אם יש לו מזל, פתאום אתה חבר, אתה יודע מה? תלך למכון מאיר. שם חביב אין פלאשים. שם עובדים. מה עובדים? צריך ללמוד, ללמוד חומש, רש"י, הלכות, מרא, משנה, מה? מה עם הפלאשים? והפלאשים מפריעים לו. הוא מתגעגע לאור הגדול, פתאום מסתבר שהוא צריך ללכת לתשובה הדרגתית, שלב אחרי שלב, עוד לבנה, עוד תיקון, עוד דבר, עוד דבר, ולשלב בין שני הדברים האלה. לא לבטל את התשובה הפתאומית, היא מציאות. אנחנו לא באים לבטל את יציאת מצרים. אנחנו רק יודעים, הרקע בסדר, אנחנו מאז יציאת מצרים כל הזמן בתשובה הדרגתית. ואני רוצה להגיד לגבי מדינת ישראל למשל, יש ויכוח ביהדות הדתית, בין הרבנים היה בשעתו ויכוח, לא, כבר לא כל כך. האם הגאולה תבוא באופן פתאומי כמו ביציאת מצרים, והיהודים צריכים לשבת בגלות, לחכות ככה, שהדור משלב ידיים, ככה, משלב ידיים.
אבל אני לא בגלות, אני בא...
בגלל זה אתה משלב ידיים. והיו אמרו, כנפי נשארים, פשוטו כמשמעו, אנחנו נחכה, יבוא המשיח, ירים אותנו מהרצפה, יסדר לנו כנפיים, נגיע לארץ, והכל יסתדר, והכל גן עדן, והכל יסתדר. היו כאלה שחשבו, ויש כאלה שחושבים עד היום, שאתה לא צריך להשתדל בעד הגאולה, הגאולה תבוא מלהתערות הדין, אלא, כמו ביציאת מצרים. האלוקים יאיר לנו את נשמתנו, והכל יתאפר בפעם אחת. ובאמת הרבה יהודים האמינו בזה, ונשארו בגלות, באפס מעשה, אין לנו מבחינת עלייה לארץ, כן. אני מדבר לפני השעות. והיו יהודים, ואמרו, לא, והיו רבנים, צדיקים גדולים, חוץ מהרב קוק, עוד רבנים. היה גאון מבילנה, היה בעל שם טוב, היו תלמידי, גדולי, הרב חיים מוולוז'ין, רבים אמרו, חבר'ה, קחו את עצמכם בידיים תשובה הדרגתית. אם אנחנו לא נעלה לארץ, מי יעלה לארץ? אנחנו נחכה באפס מעשה. בואו, הקימו את המושבות, הקימו את, את כל ההתיישבות שהייתה, הייתה קשה מאוד, זה לא דבר פשוט. אני הייתי השבוע שעבר בחתונה, במשפחתי, ביסוד המעלה, במושבה, על יד קריית שמונה שם. תוך כדי זה שהייתי ביישוב הזה, ביסוד המעלה, מושבה ותיקה ותיקה. יש שם איזה חצר כזאת ששם, כל ההיסטוריה, כל זה מצבר, זה אנשים מראי שמיים, אלה שהקימו את המושבה הזאת, יסוד המעלה, הם באו מתוך אמונה. חשבתי לעצמי, אני לא יודע למה נתנו את השם הזה יסוד המעלה. אבל אומרים, אתה רוצה לעלות למעלה, תבנה יסוד. יסוד? יש לך יסוד, אתה בא לארץ, אתה הולך להתיישב, חקלאות, בונה את המולדת, אז אתה יכול לעלות מעלה מעלה. יסוד המעלה, עולים למעלה. כן, זה היסוד, זה תשובה הדרגתית. לא שאנחנו לא שואפים להגיע לתייר, אבל בהדרגתיות. זה מלאכה לא קלה, מלאכה מטווח רחוק, לשנים, אדם עד שמתקן את עצמו מגיע לאיזושהי מדרגה, זה מובן. וכן, יש לנו כאן שני סוגי תשובות, שהמקור האחד הוא מלמעלה למטה, הקדוש ברוך הוא מאיר את נשמתנו כמו יציאת מצרים, וזה היה ביציאת מצרים. ויש לנו תשובה הדרגתית מלמטה למעלה, שזה הדור שלנו. מדינת ישראל קמה ומתפקדת מתוך אחריות מעשית לבנות את המולדת. אם זה התיישבות, אם זה כלכלה, ואם זה עלייה, ואם זה צבא, ואם זה ביטחון, וכל הדברים האלה. והתפיסה של הרב זצ"ל, ולא רק הרב זצ"ל, הרבה, שאנחנו שותפים מלאים לבניין הגאולה. אנחנו לא יושבים מחכים שתבוא מלמעלה למטה, אלא אנחנו פועלים מלמטה למעלה. אוריי, זיכרונם לברכה, אני אמת, באמת אני מוכרח להגיד, בזכותם אני חי כאן, יושב כאן היום. הם תפסו את גורלם בידם, הם עלו לפני השואה. והם באו אליהם פתאום המחשבה הזאת שהם צריכים לקחת את עצמם לידיים, ללכת להכשרה, פעם היה דבר כזה, הכשרה בחוץ לארץ. להכשרה, חקלאות, לעבוד וזה, והם עולים לארץ. מזל, היה להם מזל. עלו לארץ והם ניצלו, ואני ברוך השם, תודה רבה, יישר כוח, שתפסתם שצריך להיות מלמטה למעלה. שצריך לקחת את הגורל שלנו בידיים, לעשות משהו, לפעול משהו, ולא לחכות עד שיבוא איזה משהו מלמעלה למעלה. זה מובן הדבר. אלה הן שתי המדרגות של התשובה. תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. לא בא לבטל אחד את השני, בא להשלים אחד את השני. אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי זה מורכב כבר משתי התשובות האלה, גם הפתאומית וגם ההדרגתית. גם התערות דלעלה, זאת אומרת מלמעלה למטה, וגם ההשתדלות שלנו מלמטה למעלה, הכל משתלב. דרך אגב, אני יכול להגיד, יש לי כאן חוברת של הרב אוריאל, יאיר אוריאל, דרך הצדיק לברכה, שהוא לימד כאן, אז הוא חיבר על זה פירוש מאוד מעניין, אבל הוא קצת ארוך, לא רוצה להיכנס לכולו, תמצית אחד הרעיונות שהוא מלא, הוא אומר שזה כנגד האבות, אברהם, יצחק ויעקב. כי אברהם הוא מייצג את הטיפוס האקטיבי, הפעיל, לך לך, תעשה, תפעל. והוא לוקח את עצמו בידיים, הולך מאור כסדים לארץ ישראל, וגם בארץ ישראל אין לו מנוח, הוא הולך והולך ופועל ופועל ופועל, הוא ענק בפעילות שלו, הוא ענק בהשפעה שלו. הבן שלו, יצחק, הוא היה עולה תמימה, פסיבי. אם נדבר על הסמליות בשפת הגוף, אברהם זה הליכה, זה פעילות, לך לך, כל מן רגליים, רגליים, הולך, הולך, הולך. יצחק זה עקדה. מה זה עקדה? הוא עוקד את עצמו, הוא לא פועל כמעט שום דבר. הוא רוצה להתחתן, הולך בשדה, פתאום בא גמל, הנה אשתך. הוא עשה משהו? אני אשאל אתכם, הוא עשה משהו, יצחק? מה הוא עשה? הוא הלך בשדה, זה הכל. סתם ככה. כמו היום, יש בחורים אומרים, אני לא אעשה שום דבר, מהשמיים ייתנו לי את הזיווג שלי, מהשמיים. הוא כמו יצחק. הוא בסדר, מי שחושב ככה? מה אתם אומרים?
אם הוא גאה ליצחק, שיגיע
לרמה
של יצחק.
שיגיע לרמה של עולה תמימה. יצחק כל כולו פסיביות. כל כולו אומר, אני, האלוקים משפיע עליו. שפע האלוקים, מלמעלה למטה. דווקא מתוך שהוא נכנע אל הבורא, כי העקדה זה ביטוי להכנעה. מתוך איזו כניעה מוחלטת אל הבורא, השם משפיע עליו רק טוב. מאה שערים, שפע, כל טוב סלע. יעקב זה השילוב ביניהם, זה הקטע השלישי. יעקב מצד אחד הוא כתוב איש תם יושב אוהלים. איזה אוהלים? בין אוהלו, אוהלו של אברהם והאוהל של יצחק. יעקב הוא איש, מצד אחד הוא מאוד פעיל, מאוד פעיל, והוא אדם שחי בעולם מורכב ולא עולם פשוט, אבל אמונתו מוצקת כל כך, חזקה כל כך, שכל מה שבא עליו, קבל את זה באהבה. אין אצלו את המציאות, הפעילות מצד אחד, אבל מצד אחד קבלת שפע אלוקי מצד שני. בכל מצב, אפילו במצבים המסובכים ביותר. יש בו את היצחקיות, את הקבלת השפע מצד אחד, שוכב על הרצפה, נקרוא השמיים, ויראה מראות אלוקים, אין זה שער השמיים, הכל נגלה לו, דווקא שהוא שוכב על הרצפה, כדוגמה. אותו דבר גם כאן, התשובה הפתאומית, זה מבחינת יצחק, שהוא, אלוקים מתקיף אותו, מתגלה לו. התשובה הדרגתית זה מבחינת אברהם אבינו, שהוא לוקח את עצמו בידיים, הולך, פועל. והתשובה השלישית שהוא מדבר עליה כאן, תשובה עליונה, זה בחינת יעקב. מה רצית לשאול?
אפשר להסתכל על זה בצורה חיובית, שיעקב הוא האדם שחושב שזיווג שלו יבוא לו באמונה.
סליחה, מה אתה אמרת? לא שמעת.
אדם שמאמין שהזיווג שלו יגיע באמונה.
נו?
זה מעלה טובה.
לכן אתה משלב ידיים, תגיד לי. אתה נשוי כבר?
לא.
למה אתה משלב ידיים? תתחיל לעשות משהו. תתחיל!
שלישית...
תתחיל! את שומעת התשובה? תתחיל לעשות משהו. למה קוראים לבחור בחור? למה קוראים לבחור? מלשון בחירה חופשית. הבחירה בידך, חביבי. אל תחכה שיפול לך מהשמיים משהו. אתה שומע? אתה בחור צעיר. תשתדל, תעשה משהו. בסדר? תגיד גם למישהו, לחבר שלך, שאומר, אני אשב... לא, באמת, אחרי שאתה מתחתן, לא קוראים לך בחור כבר. אז באמת אין לך ברירה, מסכן. ולא בבחירה חופשית. לא, חביב, בחור צריך להיות פעיל, לעשות. כתוב שבין 20 לרדוף. כתוב, בין 20, גיל ה-20, זה גיל החתונות, כתוב לרדוף. מה זה לרדוף? להשתדל, להתאמץ. לא לשבת בחיבוק ידיים. אתה לא ידעת את זה? טוב שבאת למכון מאיר. כן, בבקשה.
הרב, למה אברהם נחשב
התערות גיללה?
הרי גם הוא גילה את
הקב"ה. אבל הוא גילה, כתוב, המדרש אומר על אברהם אבינו שהוא היה בצעירותו, הוא היה איש מחשבה. הוא נכון שהאלוקים בחר בו, אבל כתוב שהוא ראה בירה דולקת, המדרש אומר, בירה דולקת. בירה זה עיר או ארמון, דולק, שריפה, הוראה שריפה. הוא חי בעולם מאוד מאוד קשה. עובדי עבודה זרה, הוא ראה רוע, הוא ראה את נמרוד, הוא ראה את האבא שלו, הוא ראה את כל הרוע שהיה באור כסדים. הוא ראה בירה דולקת, הכל שרוף, הוא ראה דברים נוראים בחיים שלו. ואז הוא שאל שאלה, זה טיפוס אברהם אבינו, הוא שואל שאלו. יש אדון לבירה? איך יכול להיות שיש בלגן כזה? טוב עבור כזה? רוע כזה בעולם? יש אדון לבירה? או, מה? אבל לא שאל את זה קנטרנות, כאילו מה, בא להאשים אם יש אדון, למה אתה מאפשר דבר כזה? אלא הוא שאל את זה באמת באופן ענייני, איך יכול להיות? ואם יש, איפה אתה האדון של הבירה? של הבירה הדולקת, המשרפת הזו. הציץ עליו, ככה אומרת, אומרת, אומרים חלק, הציץ אליו בעל הבירה. מה זה הציץ? התגלה אליו בעל הדירה. אבל מה, איך התגלה אליו? הוא שאל שאלות. זה מה שאני אומר. אתה בעצמך אומר. אברהם אבינו הוא לא היה אדם פסיבי, גם בילדותו הוא לא ישב באפס מעשה. אלא הוא היה אדם שמחפש, מחפש את עצמו, מחפש את דרכו, מחפש את אלוקים, אבל בדרך הנכונה. הציץ אליו בעל הבירה. דיינו, התגלה לו אלוקים, ומתוך ההתגלות הזאת הוא הלך לתקן עולם מלכות שדי. אברהם הוא המתקן, כל הזמן מתקן, 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 רוצה לתקן את החברה בירוקזים, אבל לא צלחה דרכו. אמר לו אלוקים, לך לך, לטובתך, להנאתך, לארץ אשר הרקע, לארץ ישראל, שם, זה לא המקום שלך בחוץ לארץ. תבוא לארץ, כאן לארץ התיקונים, כאן ארץ זבתך לעבודה, כאן נתגלה, אני אתגלה אליך. בכל החיים, ויקרא שם בשם השם כל עולם. איפה שם? בארץ ישראל הוא קורא בשם השם כל עולם. זה אברהם אבין, זה עניינו של אברהם. הוא אדם מאוד אקטיבי, מאוד פעיל, מאוד אחראי, מאוד מתאמץ, מאוד משתדל לעשות רצון כל כך, ודאי שמתוך כך מתגלה לו האלוקות. טוב, התשובה העליונה, בואו נקרא את הדבר השלישי. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי. אני רוצה להזכיר לכם את הברק שדיברנו בשיעור הקודם. ברק יבריק. ברק זה מהשמיים, זה בא מהשמיים. התשובה העליונה, כשאדם בא כתוצאה מישהו עמל ועובד, או גם בגלל שיש לו איזו הברקה, הוא מגיע לתשובה שנקראת תשובה עליונה. מה זה תשובה? יש תשובה תחתונה ותשובה עליונה. תשובה עליונה זה התשובה של ההתערות הדלעלה. פתאום הברקה של הטוב הכללי. עכשיו אני רוצה לדבר על הטוב הכללי הזה. כתוב, מה זה טוב בכלל? התורה כשהיא רוצה להתייחס למושג טוב, זה כתוב במעשה בראשית, וירא אלוקים את הטוב, את האור כי טוב כתוב. את האור כי טוב. אומרים חכמים, הטוב, הביטוי טוב בא לידי ביטוי בלשון שלנו, בלשון אור. אור זה טוב. חושך זה פחות טוב, אני רוצה להגיד לך, זה פחות טוב. אור, אנחנו חיים בעולם שיש בו גם אורות, גם טוב, וגם מצב של הסתר פנים שלא רואים את הטוב. חושך, לא רואים את הטוב. יש מה שנקרא הטוב הכללי. הטוב הכללי שהוא נמצא בכל העולמות כולם. טוב השם למי? למי הוא טוב? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה, טוב השם לכל? מישהו שמע פעם את הביטוי, ברחמה וכל מעשה? מישהו שמע פעם את הביטוי הזה באיזה מקום? איפה שמעת על זה? ברדיו? לא, באמת, לא שמעתם את הביטוי הזה אף פעם, טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה? אתה שמעת את זה פעם? איפה? אתה זוכר? בתורה, נכון, זה כתוב בתורה. באשרי יושבי ביתך. כל יום אנחנו אומרים שלוש פעמים. טוב השם לכל ורחמיו על מה? על כל מעשה. כל דוד רחמנה לתו אביב. או יש ביטוי פשוט יותר. הכל לטובה. מישהו פעם שמע את הביטוי הזה? הכל לטובה. מי שמע את הביטוי הזה? איפה שמעתם את זה? מה אתם מסתכלים עליו? במכון מאיר. זה לא רק ביטוי, זה אמת. אתה רואה את הטוב או לא רואה את הטוב, זה תלוי בך. אם אתה זוכה באמת למה שאתה זוכה, מתוך שאתה מתקן את עצמך, זוכה לתשובה, מה שנקרא, אתה רואה באמת הכל טוב. התשובה היא פותחת לך את העולם מבחינה רוחנית, ואתה רואה איך שכל מה שקיים בעולם, הכל לטובה באמת. גם הנפילות שלך לטובה. גם מה שנראה בעיניך כלא טוב, ובסופו של דבר הכל לטובה. מין הברקה נשמתית כזאת. אדם שזוכה לתשובה, הוא רואה באמת איך הכל לטובה. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי. אנחנו חיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ועולמו של הקדוש ברוך הוא באמת טוב. אם אנחנו לא רואים את הטוב, סימן שיש לנו על העיניים מה? חסמים. או משקפיים שחורות. כן.
כשאנחנו רואים הכל לטובה, אז נגיד סתם אם פתאום נתקעות, אז אני יכול להגיד הכל לטוב. אבל אם אני עשיתי משהו שנגיד הוא לא טוב, זאת אומרת שהיה לי את הבחירה והחלטתי לעשות משהו שהוא נגד לזה, אז איך אני יכול להגיד שזה גם לטובה?
אתה שואל אותי איך? לא יודע, תגיד. תגיד. למה? כי אתה עדיין לא הגעת למדרגה כזאת שהזדונות נהפכים לזכויות. כי לא עשית תשובה מאהבה. אני מאחל לך שתעשה תשובה מאהבה. בסדר? למה? כי באמת, דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים, אנחנו חיים על סולם. סולם החיים, נאמר ככה. סולם החיים, אם נסמן מדרגות מדרגות על הסולם, בשיא הסולם זה רק טוב. בתחתית הסולם זה רק רע. ואנחנו עולים, כמה שעולים יותר, רואים יותר מה? את הטוב. יורדים, כמה שעולים למטה יותר, לא רואים את הטוב. עד שפעמים גם חושך לגמרי. אני נוהג להגיד, הדבר הזה כתוב בתורה. כתוב בהתחלה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל טוב מאוד. זה שיא הסולם, הכל טוב מאוד. עושה שלום איפה? איפה הוא עושה שלום? במרומיו, שם הכל בשלמות, הכל טוב. בשיא הסולם, כן. ראשו בשמיים. אבל יש מצב ביניים, זה הטוב והרע. עץ הדעת, טוב ורע. העולם הזה נקרא עולם הביניים הזה. אנחנו חיים בעולם מורכב שיש בו גם טוב ויש בו גם רע וכל הדברים האלה. ויש לפעמים אדם שהוא מדרדר למצב כזה של דיכאון, במצב כזה שהוא לא רואה שום נקודה חיובית, שום מחשבה טובה, יצר מחשבות לב האדם, רק רע כל היום, רק רע כל היום, מראה שחורה, פשוט מראה שחורה. והאדם בחייו בעצם כל מה בסולם הזה, עולה ויורד, עולה ויורד. כל מחשבה טובה מרוממת אותו, כל מחשבה רעה מורידה אותו, כל המעשה טוב מרים אותו. זאת אומרת, אנחנו לא סטטיים מבחינה רוחנית, מבחינה נפשית, אנחנו, גם מבחינה פיזית אנחנו לא סטטיים, אנחנו לא עומדים במקום, אנחנו כל הזמן בתנועה. זה מציאות האדם, ככה האדם חי. הרב מדבר כאן על המדרגה שאדם עולה ועולה ועולה מתוך שהוא מתקן את עצמו, ומתוך שיש לו סייעתא דשמיא, אלוקים מאיר את נשמתו, והוא מגיע למדרגה שהוא רואה את הכל טוב, אומר. הוא רואה מהברקה של הטוב הכללי, של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם, בכל העולמות יש טוב. הוא פשוט עומד על מגדל, ונפתחים לו אופקים. פתאום הוא רואה את כל העולם לגמרי בעין אחרת, הוא רואה את, איך כל העולם כולו חי בהרמוניה, איך שגם הירידות לצורך עליות, אם זה באופן פרטי או באופן היסטורי או באופן לאומי, הוא רואה את המגמה החיובית שהיא שורה בכל העולמות כולם, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מרצון הטוב של אלוקים, מלא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. זאת מדרגה מאוד גבוהה כמובן, אבל הרב מתאר אותה כאן. זאת אומרת, אדם שזוכה באמת לתשובה, הוא רואה איך שהכל בעצם זה גילוי הרצון הטוב של אלוקים. בחסידות אומרים, למה קוראים לעולם עולם? בגלל שהטוב הזה נעלם מעינינו, מעיני בשר ודם. אנחנו חיים בעולם שלא רואים את הטוב הזה, וכל התפקיד שלנו בחיים זה לגלות את הטוב הזה. לכן אומרים על האדם, כי האדם מבחינת נר, נר, נר השם נשמת אדם, אנחנו נר בעצם, ובסך הכל מה אנחנו צריכים לעשות? להדליק את הנר, כי נר מצווה ותורה אור, לגלות את הטוב של אלוקים בעולם. דרך אגב, גם בחדר הזה הוא טוב. גם כשעצוב לך טוב, אתה לא רואה את הטוב. יש לך בעיות בעיניים, יותר נכון במוח, או בלב, או בדברים האלה שהם לא, לא מאפשרים לך לראות את הטוב. על זה מדבר כאן הרב. נקרא את זה עוד פעם. בבקשה, תקראו יחד איתי. התשובה העליונה באה מהברקה של הטוב הכללי. של הטוב האלוקי השורה בעולמות כולם, אור חי העולמים. הוא רואה את הטוב בכל דבר ודבר. נשמת כל האצילית מצטיירת לפנינו בהודה וקדושתה, כמה שהלב יכול לספוג. מה זה כמה שהלב יכול לספוג? אנחנו כלי, כמו עיניים. אתה מסתכל לאור, באור אתה יכול לקלוט בעיניים שלך מידה מסוימת של אור, אתה לא יכול לקלוט את מלוא האור. אתה לא יכול להסתכל על השמש, על המקור האור, כי אתה תשרף. אבל אתה יכול לקבל אור בהתאם לכלים, במה שיש לך. כמה שהלב יכול לספור. אז כל אחד, במידה והוא זוכה, יש אדם שסופג יותר אור, יש אדם שסופג פחות אור. זה כבר תשובה הדרגתית. אתה הכשרת את עצמך, הכנת את עצמך, תיקנת את עצמך, תזכה יותר לאור. פחות הכנת את עצמך, פחות תזכה למידת האור וכו'. כמה שהלב יכול לספוג. אז זה התשובה העליונה עם התשובה התחתונה ביחד. כאן הם משתלבות. והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. כאילו האדם אומר לעצמו, אני לא יודע, מישהו פעם אמרתי, היה לו את החוויה הזאת, לראות את העולם בעין טובה, כמו אברהם אבינו. פתאום הוא אומר, אתה יודע מה? אתה יודע מה? הוא אומר לעצמו, הכל היה לטובה. הכל באמת לטובה. דרך אגב, אני אומר, אנחנו ערב יום ראש השנה, כן. כל התקיעות, הם מבטאים את הרעיון שכאן הרב, מה זה התקיעה? אומרים חז"ל, התקיעה, היא מורכבת משתי מידות, מידת החסד ומידת הדין. למה היא מורכבת משתי מידות? כי יש תקיעה ותרועה. אומרים, יום תרועה יהיה לכם. ראש השנה זה יום תרועה, יום הדין. והתרועה באה לידי ביטוי בקולות בכי, בקולות שבורים. שברים, תרועה, יללה, ככה, גניחה, ככה אומרים, חז"ל, מה זה כל האמצעי הזה של תו, 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 שאנחנו אומרים. אז אומרים חז"ל, זה קולות בכי. והיה ויכוח בין החכמים, איזה סוג בכי יש כל מיני בכיות. האם זה גניחה, או אם זה יללה, וכו'. אבל אין ספק שקולות הבכי מבטאים מידת הדין. זה יום הדין. אז זה יום תרועה. אז נשאל את השאלה, אם זה יום תרועה, אז למה לא נתחיל? תו, 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 תו. למה התקיעה לפני, ותקיעה אחרי, ותקיעה גדולה בסוף? מה התקיעה הזאת מרמזת לנו? מה היא באה ללמד אותנו? אז אומרים חכמים שהתקיעה שהוא כל פשוט, הכל פשוט. איך אומר כאן הרב? הכל טוב, הכל פשוט. הכל חסד. האמת היא, הכל מתחיל שהכל חסד, הכל טוב. כי זה רצון השם. מה הוא רוצה? הוא רוצה טוב השם למה? לכל. הכל פשוט. פתאום מגיע האדם, עם כל התסבוכות שלו, וכל החיים שלו, וכל הקשיים שלו, מגיע לעולם של צער, של בכי, של יללה, של גניחות, של כל הדברים האלה. אז הייתי אומר, אולי זה תכלית האדם. שהוא מתחיל הכל פשוט, אבל הוא אומר מסלול בבכי ובצער וכל... לא, מה הסיום של התקיעה, של השופר? עוד פעם תקיעה. הכל טוב, הכל לטובה. זאת אומרת, המוזיקה הזאת, האלוקית, התקיעה הזאת, באה לחנך אותנו, למה אותנו. רבותיי, באמת הכל לטובה. זה שבאמצע, באמצע החיים שלנו, יש קשיים כאלה ואחרים, והדבר הכי טבעי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ודווקא מתוך ההתמודדות עם מידת הדין, דווקא ההתמודדות עם הקשיים, עם הסיבוכים, אנחנו זוכים לתקיעה, לטוב, לראות את הטוב. זה מה שהרב אומר. עשית תשובה, תשובה הדרגתית, זכית לתשובה פתאומית. בסוף אתה מגיע לתקיעה שאחרי זה, שבאמת הכל טוב. ואם אתה זוכה גם לתקיעה גדולה, הוא גאולת העולם, אתה רואה שכל ההיסטוריה לטובה. תקיעה גדולה זה כנגד תיקו בשופר גדול, כן. כל ההיסטוריה, הכל לטובה. אז הביטוי הזה של מה התוצאה של התשובה, שהתוצאה היא לראות באמת את העולם, איך באמת הכל לטובה, באמת מלוך כל הארץ כבודו, באמת רצונו של השם הוא רק לטובה, הביטוי הזה בא לידי במוזיקה הנפלאה הזאת שנקראת השופר, כן? וזה מה שאומרים, אשרי העם יודעי תרועה. אשרי העם יודעי תרועה, הם יודעים מה זה התרועה. שהתרועה זה תיקון בעצם. והתוצאה של התיקון מה זה? התקיעה. התקיעה זה לראות את הטוב, לראות את... זה הביטוי כאן בא. אם מישהו רצה לשאול, כן.
לא בכל מציאות מורכבת אפשר לראות את זה. זאת אומרת, יש מציאויות שממש אפשר להגיד שאי אפשר לראות אלוקים.
ודאי, זה אסתר בתור אסתר. יש מצבים שאדם קוראים לזה אאוט. אתה יודע מה זה אאוט? בכדורגל, אתה יודע מה זה אאוט?
חוץ.
אני רואה שאתה יודע כדורגל. אאוט, מה הוא? מחוץ למשחק. כדור אף מאוד. אם אדם מרגיש שהוא אאוט, שהוא בכלל מחוץ למשחק, הוא פשוט אומלל ומסכן, הוא אאוט גמור. יכול לקרוא דבר כזה? לרגע יכול. יכול להיות לשעות, יכול להיות לחודשים, לפעמים גם לשנים, לא עלינו. אדם מוצא את עצמו מחוץ לחיים בכלל. באיזה דיכאון עמוק, שהוא לא יודע בכלל למצוא. יכול לקרוא. אתה שואל אותי אם זה לטובה או לא לטובה, תשאל אותי. תשאל אותי, נו.
זה לטובה?
מדי שזה לטובה. למרות שאותו אדם אומר, אני לא רואה שום טובה בזה. באופן פרטי הוא לא רואה שום דבר טובה. אבל המבט שלנו לא פרטי, הוא מבט כולל, מבט כללי, הכל לטובה. זה כמו עץ שהוא עומד בשלכת. אז אדם זר שהוא לא מבין את העץ, לא מכיר את העץ, אבל מה זה, התאנה הזאת בשלכת היא נראית לי, או גפן בשלכת, היא נראית לי כמו דבר מת. ולא רק זה, לפעמים, זה שמגדל גפנים יודע, שבחורף כשהגפן בשלכת, בא הקורם, יש לו מזמרה, והוא זומר את הענפים היבישים האלה, ולא נשאר כמעט מהגפן שום דבר. לא רק שהיא בשלכת, עוד חותכים אותה. לא יודע אם יצא לכם פעם לדבר עם גפן. יצא לכם לדבר עם גפן. הגפן מבסוטה או לא? מה אתם אומרים?
לפי התוצאה, כנראה שהיא מרוצה.
בטח, אני פעם שאלתי את הגפן, תגידי, מה את אומרת על ה... ברוך השם, חותכים אותי, עוד טוב, עוד יותר. מה קורה בקיץ שהגפן פורחת? איזה יבול, כמה אשכולות, כמה... אבל אם היו משאירים אותה לא בשלכת, ובלי לזמור אותה, מה היה קורה? כמה ענבים מסכנים היו. משל, נמשל האדם. לפעמים האדם מרגיש את עצמו בשלכת. בלי עלים, ולא רק זה, חותכים אותו. אבל הגפן יותר חכמה מהאדם, בגלל הבחירה החופשית. לפעמים האדם אומר, אני עוד גמור, די, אני גמור, אני אבוד. הבחירה בידו. אבל אם היה לו את ה... צדיק באמונתו יחיה, את האמונה שגם הירידות הכי גדולות הן לטובה, ולא לרעה. הוא לא היה במכון מאיר, לא פעם באים חבר'ה אומרים, אתה יודע איך הגעתי למכון מאיר? מאיפה? לא, שמעתם, יש ביטוי כזה, אני בזבל, שמעתם? לא שמעתם פעם. לא שמעתם את זה, בזבל. מישהו פעם שמע? היו אנשים שהיו בפח אשפה, ממש, בזבל. ואם לא היו בזבל, הם לא היו מגיעים למכון מאיר. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר. למה? אין להם מזל. הקדוש ברוך הוא גלגל אותם מהזבל, מהשפות. מה זה השפה? מה זה השפה? זבל, לא? השפה זה זבל, לא? מהשפות ירים... השם מרים אותו מהשפן, מה לעשות? אז יש מצבים כאלה, אתה צודק, מה לעשות? אבל זה לא סוף העולם, זה ירידה לצורך עלייה. לא, דרך אגב, לא כל אדם זוכה לזה. יש אנשים שהם בזבל, נשארים בזבל ולא מצליחים להתרומם מתוך הזבל, אבל כפרטים. אבל במהלך הכללי יותר אומרים שגם הזבל עושים ממנו ריבה, אני יודע. מזבלים את העצים, עושים פירות. כל דבר, הכל לטוב. בכל זאת היא התשובה שעליה מדבר כאן. והלא באמת הכל הוא טוב וישר כל כך. האדם הזה שזוכה לאותם אורות תשובה, הוא רואה הכל לטובה. והיושר והטוב שבנו, זה כבר תשובה הדרגתית, הוא אומר. הלא הוא בא מהתמתנו אל הכל. אנחנו חיים בהרמוניה, בהתאמה. אני והעולם זה לא שני דברים נפרדים, אנחנו לא אויבים זה לזה, אנחנו אוהבים זה לזה. אהבת עולם, יש כאן התאמה, אנחנו מתאימים לכל, מתאימים לחברה, מתאימים למשפחה, מתאימים לטבע, מתאימים לכל דבר. אנחנו חלק בלתי נפרד מכל המציאות. אנחנו שייכים לאורגן הזה שנקרא המציאות שאנחנו חיים בתוכה. וההפך, איך אפשר להיות קרוע מן הכל? איך חייתי עד עכשיו תלוש, קרוע, מסכן ואומלל ומנותק מהכל? איך יכולתי לחיות כך? פירור משונה. מה זה פירור? כלא נחשב שום דבר. זה פירור שהוא לא נחשב לשום דבר. איך יכולתי לחיות ככה? מופרד כאבק דק שלא נחשב. זאת אומרת, התשובה הזאת כבר הוא רואה, זה לעומת זה, הוא אומר, הייתי במצב של פירור, של אבק, שלא נחשב, מחוק, מה שנקרא, בלשון שלנו, ואיך חייתי במצב נורא כזה. ועכשיו בדיוק הפוך. לא רק שהוא נחשב, הוא חלק מהכל. הוא תורם להכל, הוא אוהב את הכל, כולם אוהבים אותו, הוא מחובר אל הכל. זה הנדנדה הזאת שלי, הסולם הזה, שיורדים ועולים בו. מתוך הכרה זו, שהיא הכרה אלוקית באמת, באה התשובה מהאהבה בחיי הפרט ובחיי הכלל. לא תהיה התשובה מהאהבה. התשובה מהאהבה היא שמחברת את הכל לרצון הטוב האלוקי. גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, וגם ברמה העולמית. הכל מתחבר, הכל בעצם זה רצון השם, הרצון הטוב של אלוקים, הוא באמת שולט בכל. הוא מכוון את הכל ומסדר את הכל. זה התשובה שאליה מגיעים גם בצורה הדרגתית שאפשר להגיע, זאת היא המשימה שלנו, וגם בצורה פתאומית. ואני מברך אתכם חבר'ה, שחברים שנזכה לאותה תשובה מהאהבה שהרב מדבר עליה כאן, בעזרת השם.